מורידים אותו.
טוב. סיימנו על המערשה, נכון?
סיימנו.
קדוש ישראל. רבי ישראל סלנטר זצ"ל. אתם קראתם פעם את תנועת המוסר, את הספר הזה, תנועת המוסר? קראתם? חייבים לקרוא את הספרים האלו. לפני השינה, מומלץ. יש סדרה כזאת, חמישה ספרים. צריך לדעת, תנועת המוסר זה כמו תנועת החסידות. היא תנועה רוחנית שהשפיעה עד לימינו אלה, והיא גם ממשיכה להשפיע. אם כי היום אין לנו כבר את ה... כמו כל דבר, כמו שאין לנו את הסגנון של החסידות כמו שהיה בראשיתה, יש לנו כבר שקרת ההשפעות היותר מתאימות לטבע הרגיל של החיים. גם בתנועת המוסר זה ככה. אני רק אעשה לכם קצת הקדמה, רק היסטורית. רבי ישראל מסלנט, הוא בעצם נולד בסלנט, ושם היה תחילת התפתחותו הרוחנית. הוא בעיקר יצא מתוך סלנט בתחילה למזרח אירופה, לכל מיני מקומות, אבל עיקר פעילותו הייתה במרכז אירופה, במערב אירופה, בגרמניה, בברלין. עכשיו רק קצת על האישיות שלו. רבי ישראל מסלנט היה האדם הכי גאון בדורו, כך צריך לדעת את זה, הכי גאון בתורה בדורו. היה לו, התיאורים של הגאוניות שלו זה מופלגים, גם יחסית לדור שלו, רק צריך להבין עד כמה התבטלו בפניו, שזה היה ברור, ברור לכל גדולי הדור שהוא הכי גדול. אם כי הוא ככה נראה איזה איש יותר, נקרא איזה משפיע מוסרי, שזה היה עיקר עניינו, אבל זה לא כך הוא. ואין ספק שלולי הגאונות האדירה שלו, בשעה זה פוסקים, הוא לא היה מצליח לצבור את המעמד הזה לחולל את המהפכה הזאת, שהוא יצר. עכשיו, מה הייתה המהפכה ואיך היא נוצרה? בסלנט, סביב אותו שולחן, למדו ביחד כמה מגאוני אותו הדור. הרב של סלנט באותו זמן קראו לו רב סביב בוריידה, הוא היה גאון ופלג, הוא היה פוסק על פי תוספותים, הוא ידע את כל התוספותים על השס ועל פה, ומתוכם הוא ציץ פסק, זה צריך איזה גאונות צריך להיות של דבר כזה, זה לא שהוא פתח שכן ארוך ומה כתוב. כל ימיו האיש הזה למד בעמידה, כל ימיו למד בעמידה, זה גם דבר לא נתפס. איזה אפשרות, איזה כוחות נפש אדירים. וסביבו הייתה חבורה שלומדים, שהם לומדים שם בית מדרש בסלנט. רבי ישראל מסלנט היה נער אותו זמן, אבל ידעו שהוא גאון עצום כבר בגיל הזה, והוא התחבר לחבורה הזאת. אחד מהחבורה הזאת היה יהודי בשם רבי זונדל סלנט. זה כדי להבקיר את האישיות שלו, זה דבר צריך לחשוב של עצמו. היה משהו מיוחד במינו, הוא היה גאון עצום וצדיק עוד יותר מאשר הגאונות שלו. רק שנבין רק את הסדר גודל, כשהוא עלה לירושלים הוא לא נסע באיזושהי משרה רבנית או משהו כזה לחוץ לארץ. היה לו איזושהי שיטה רוחנית, איך להסביר מה היא הייתה ואיך רבי ישראל מסלנט התפתח מתוך השיטה הזאת. רק לספר את האוזן, כשהוא עלה לירושלים הוא הפך להיות הפוסק של ירושלים של אותם זמנים. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על תחילת המאה ה-19 למניינם, זאת אומרת 1,000 שנים הראשונות אל 1800, 1820-30. עכשיו, איך רבי ישראל מסלנט בכלל נכנס למוסר? הוא כל החיים שלו, כמו שאמרתי, בשלב הזה של החיים הוא התעסק רק בש"ס ופוסקים, וגם הוא היה עכשיו ילד פלא בעניינים האלו. פעם אחת הוא עקב אחרי רב זונדל הזה, מתוך סקרנות, והוא גילה שרב זונדל הזה יש לו איזושהי שיטה רוחנית. לא משנה, לא נעריך בהסביר את השיטה שלו, אבל העקרונות שלה היו שהוא היה, כל דבר שהוא לומד, הוא היה לוקח אותו ונסה להוציא מתוך הדרכות מוסריות. עכשיו, כל זה בלי איזשהו, שנקרא מישהו שלימד אותו, הוא היה בן אדם מאוד מקורי, הרב זונדל הזה. והוא היה, הגאונות שלו הייתה כל כך גדולה, ש... הוא גם ידע גם חוכמות אחרות, בקיצור, איש פלא כזה. הוא עקב אחריו, רב זונדל הזה שם לב שעוקב אחריו, כמו שאמרתי, הוא היה נער במשרד באותו הזמן, ואז אחרי שרב ישראל ראה שהוא שם לב אליו, אז הוא אמר לו, איך הוא אמר לו, משפט ששינה לו את כל החיים, הוא אמר לו, תלמד מוסר ותהיה ירא שמיים, משהו כזה. רב ישראל אמר שהמשפט הזה שינה לו את כל החיים. אתה רק צריך להבין למה זה דברים פשוטים. למה זה דברים פשוטים? כי אנחנו כבר חיים בתוך עולם שבו כבר 200 שנה כמעט את ההשפעה של החידוש הזה. אבל רב ישראל זה היה חידוש עצום, כי הוא לדוגמה, כשהוא התפתח בשלבים הראשונים שלו, והיה לו רק גמרא. אחר כך מתוך זה הוא התקרב יותר ויותר אליו, והוא ככה ביקש ממנו הדרכות. אז הוא שאל אותו, רב ישראל שאל את רב זונדל, איזה ספר גדול ללמוד? אז הוא אמר לו, תראה, כל הספרים מוסריים טובים, אבל מסילת ישרים הוא יהיה המנהל שלך. ואז רב ישראל לקח את הדבר הזה לתוך ליבו, וזה חולץ לו מפח עצום בתפיסה. מתוך הדבר הזה, שאצלו באופן אישי הוא הרגיש שזה הקפיץ אותו בהרבה מדרגות ביראת שמיים, הוא התחיל לקשור את התהליך שהוא עבר בעצם לבעיה שהוא חשב שהיא הבעיה של הדור, שהרי באותו דור התחילה השכלה קצת לפני כן, והתחילו אנשים לפרוק עול. ובמרכז אירופה, מערב אירופה, זה כבר היה ממש קטסטרופה, אז היה ניסוי תערובת. ואז הוא הגיע למסקנה שהסיבה שיש פורקי עול שיוצאים בית המדרש, בגלל שבתי המדרש לא מטפחים את יראת שמיים. מטפחים לימוד ש"ס, פוסקים, אבל לא לומדים עניינים של יראת שמיים. לא לומדים מוסר. הוא ראה לנגד עיניו שקל היעד שלו לא יהיה דווקא תלמידים של בית המדרש, אלא, איך הוא הגדיר את זה, שהוא ראה לנגד עיניו להצמיח בעלי בתים יראי שמיים. רק צריך להבין, הבעלי בתים שלו זה היום אנשים שהכי גאונים שלנו היום הם קטנים יחסית אליהם. אני לא אומר את זה בתור, זה גוז, זה הערכה פחות או יותר. אבל בעיקר זה מה שהוא פנה לקהל הזה, ובאמת הרבה מהתלמידים שלו, חלקם הוא הועיד אותם לשמש בקודש, מה שנקרא, כמו רבנות או ללמד בבתי המדרש. אבל ההשקעה שלו הגדולה הייתה בלהעמיד את הטיפוס הזה של בעל בית ירא שמיים. אחד מהאנשים הכי ככה שלימים שיצאו מתחת ידיו והשפעתו היה, יש את הרב דסלר שכתב את הרב שטעם אליהו, אז אבא שלו, לא ממנו באופן ישיר, זה מה שפעת הכיוון הזה. אבא שלו היה בעל בית, היו עוד. היה אחד מופלא שמופלאים, קראו לו רבי אליהו מקטרינגה. הוא היה תלמיד ישיר של רב סמי סלן. זה היה איש אף לבד פלא. לא משנה, אני צריך לספר סיפורים, לא נגמור היום את כל הסיפורים. רק מה שחשוב לי זה להדגיש את השיטה הרוחנית של רב סמי סלן. עכשיו, מתוך העמקה שלו בתחום המוסרי, הוא הגיע להרבה הרבה תובנות שקשורים לכוחות הנפש של האדם, והוא פיתח שיטה רוחנית. עכשיו, חוץ מזה שהוא, כמו שאמרתי, פנה לקהל היעד של אנשים עובדים, לשם זה הוא ייסד מה שנקרא בתי המוסר. מה זה בתי המוסר? זה בעצם לא בית מדרש קלאסי, זה חדר שיש בתוכו רק ספר מוסר, ואנשים נכנסים ללמוד שם רק את העניינים הללו.
כל
היום? לא. את הזמן שהתרש לדבר הזה. הוא לא בא להחליף את הלימוד של סטאז'ה פוסים. הוא אמר, צריך להוסיף את הדבר הזה. הקיצור, השיטה המוסרית שלו הייתה, זה שיש באדם, הוא קרא לזה, יש כוחות כהים. כוחות כהים זה הכוונה מה שקוראים היום תת מודע. כלומר, יש את התודעה, שבתודעה יש לך מודעות למה מצוי בה. אבל יש את התת מודע. זה הוא קרא לזה הכוחות הכהים, החלשים, שכדי לבנות את המידות או כדי לבנות את הבן אדם, אתה צריך להגיע לרובד ההוא, שמתוכה האדם נע. ואיך בונים את זה? אז הייתה לו את השיטה של השינון המוסרי. השיטה שלו הייתה כזאת. הוא אמר, אדם צריך ללמוד מוסר, בהתחלה להבין בשכל, אבל אני עכשיו, אתה למדת איזשהו נושא, והתבוננת פה כמו שלומדים. אחר כך תיקח משפט מפתח מתוך התוכן שלמדת, ותשנן אותו. מאות ואלפי פעמים. עד שזה יחזור, יחדור לך מתוך התת מודע. ברגע זה יחזור לתת מודע, אז זה יגרום לצלך שינויים באישיות. זה הייתה השיטה הרוחנית שלו. ואת החזרות האלו הוא אמר שצריך לעשות בצורה של, הלשון שלו זה בשקידה ושפתיים דולקות. זאת אומרת, תתכוון לומר שצריך הרבה הרבה רגש בשלב הזה של ההפנמה פנימה של המשפטי מפתח הללו. זו הייתה השיטה שלו. ואת זה הוא ייסד במה שאמרתי, בתי המוסר האלו שהוא ייסד. אז גם התלמידים שלו היו גאונים עצומים. היה לו תלמיד, קראו רבי יצחק בלזר, שהיה בגאוני אותו הדור. היה תלמיד רב נפתלי אמסטרדם, והתלמיד השלישי, שלושת הגדולים, רב שמחה זיסל ברוידה. שלושתם היו גאונים עצומים, כל רבי גם היה לו איזה סגנון רוחני אחר. הם היו שונים אחד מהשני, ומהם, איך אומרים, זה כמו נוח ושלושת בניו. מהם נפוצו על פני כל הארץ. מה שאתם רואים היום, את הסגנון של הישיבות הליטאיות, שיש משגיח וכולו, זה בעצם איזשהו פועל יוצא, זה ההמשך של הישיבות שנוסדו בליטא בהשפעת רב סמי סלנט. זה הסגנון הזה. לכן אמרתי, אנחנו כבר התרגלנו לה...
יש ישיבות בצורה אחרת שהושפעו מהם? כאילו בסגנון אחר.
מה זאת אומרת בסגנון אחר? לא בסגנון הליטאי?
כן, לא.
היו סגנונות שונים. היה לדוגמה סגנונות קיצוניים לחלוטין אחד מהשני. היה את קלם מצד אחד, שזה סגנון מאוד מופק, מאוד מחושפן, והיה את נוברדוק מצד השני, זה סגנון מאוד מתפרע. נוברדוק זה היה חיות הקודש. הם היו מתנהגים בצורה מאוד ככה משונה, ו זה מישהו כתב שתיאור של הסדר מוסר בנוברדוק, אם היית נכנס, היית רואה שזה בית משוגעים. איזה אחד מתנענע על יד הקיר, איזה אחד דופק על הסטנדר, איזה אחד משתולל פה. כל זה היה, אתה לא משנה, היה ניאנסי לסגנון. אבל במשרד מסלנט היה כל כך צדיק עליון, צריך להבין, שעם כל הגאונות הלמדנית שלו, אותה הוא בכלל לא הדגיש. זאת אומרת, כולם ידעו שהוא כזה, שהוא הכי גאון בדור. אבל הוא יכל להתפרסם כאחד מגדולי העולם בתחום הזה, של הש"ס והפוסקים. אבל בכל אופן, הוא התמסר כל כולו להפצה של הרעיון המוסרי, והכל היה מתוך יראת שמיים. כמו שאמרתי, הוא היה בטוח שזה הייתה בעיה שגרמה לכפירה ולאנשים שצומעו את המדרש. היה לו מסירות נפש עצומה, הוא עזב את המשפחה שלו, והוא הלך למרכז אירופה, והוא שילם מחיר. אצל בין הילדים שלו, אז באמת היה בשלושה בנים, גם ששתם היו מוכשרים ופלגים. אחד מהם ככה הושפע מאותה תרבות שאבא שלו, כל החיים שלו נלחם. הוא לא היה ליד הילדים שלו. הוא עזב את המשפחה ואת הזה, והלך להתמסר.
מה זה הושפע כמובן הוא?
אין שום תמונה שלו, כי היא נשארה. זאת אומרת, ודאי לא צילום, גם לא ציור.
שהוא יישא ישראל.
כן, אין דבר כזה. אז רק מראה את הצניעות המופלגת, את רבין, הוא היה בן אדם שהמונים, המונים היו מגדירים את עצמם כתלמידים שלו. הוא לקח את כל הגאונות והצדקות לכיוון הזה של הפצת יראת שמיים באירופה, מרכז אירופה. אנשים שראו אותו, היו רואים אותו חיצונית, אמרו שהוא היה לבוש כמו אציל כזה, כי הוא הבין שזה דרכי השפעה שם, והוא היה בעצם מאוד יפה. וכשכל האנשים שבאו איתו במגע, סתם, גם גויים, גם סתם אנשים רגילים, הם מיד הרגישו שיש פה איזה משהו מיוחד באישיות הזאת, שהיא קשורה לעיבוד המידותי שהוא זיקח את עצמו דרכו. יש פה גם, יש עליו סיפורים מופלאים על עבודה עמידותית ועל ההנגות, זה משהו מופלא. קיצור, מומלץ, תקראו את הספר הזה, תנועת המוסר.
השיטה הזאת בתור ככה, אפקט השפעתי שעלה אז, כבר לא...
אם לא רלוונטית היום, כן. לא לגמרי, אם כי הרב לדוגמה כן מתייחס לשיטה הזאת, גם במוסר אביך וגם באורות הקודש, והוא מאזן אותה. זאת אומרת, מה שהרב שם כותב, הוא מדגיש את זה שצריך שהעולם המוסרי יהיה מיוסד על עניינים שכליים בצורה בהירה וברורה. אם מי שמכיר את מוסר אביך, שם יש לו פרק על חשבון הנפש, ומה שחשבון הנפש זה לא התרגשות. חשבון הנפש זה עניין שכלי צרוף, כל זה זה דגשים שמי שמכיר את תנועת המוסר, אז הוא מבין שהוא בא להפוקה מכל מיני דגשים שהם הדגישו. אם כי אני לא בטוח שהוא לא סבר שיכול להיות שעל איזה מקום מתנועת המוסר בסגנון הקיצוני באותם מקומות שהתפשטה בחוץ לארץ. הרב כתב את דבריו בהקשרים של דור של גאולה והגישים של מאמר
הרב. הרב כתב אליהו והרב וולב, הסגנון של הספרים האלה, זה לא דבר הגדרות, התבוננות יותר מאשר
כן, אבל אותם זה בדיעבד. אם כי הרב וולב מבחינת זה בעבד, המכתב אליהו זה יותר לחתכיון. זה תלוי איפה אתה מתחנך.
כשמעתי הרב מכתב אליהו, שהוא אמר את זה שאם לא היו שאלות כאלה היה עדיף. כלומר, כל השאלות שלו הביאו את המידע בעקבות
הסתדה. נכון, אז אני אומר, שניהם...
הרב עול בזה לכתחילה,
לא? לא, פתאום, הוא בעצמו. שאם היינו במדרגה, אז מספיק היה לדבר על יראת העונש. מוסר נטו. אבל בגלל שאנחנו, יש לנו חולשות, הפוך ממה אמר הדור כמובן. אז אנחנו צריכים את ההסברות האלו וכו' וכו'. טוב, בואו עכשיו נעבור לענייננו פה.
אני רוצה להזכיר שיש שיטה להתבונן ספר מוסר, אחרי זה גם לתפוס למשפט המפתח ושחזר אותו.
זה לא מוסר מסיאלנט, כן.
זה באמת כאילו ככה זה...
זה עבד.
פעל במושגים
הנפשיים. זה עבד, ברור. שמה, אם אתה תקרא שם, אתה תראה איזה מדרגות אנשים הגיעו, זה לא מדהים. הם הגיעו למדרגות מפלגות. הוא עצמו, אבל אתה, הוא מראשית יצירתו היה. אבל הם הגיעו למדרגות מאוד גבוהות, ואתה צדיקו, דבירת שמיים, מידות וגם, דברים מופלאים. ברור.
עכשיו זה לא יעבוד.
מה?
עכשיו זה לא יעבוד השיטה הזאת.
האמת ששמעתי איזה רב אומר ככה, לגבי ספר, אני הולך לראות את הלבבות.
שמה, לשלם אותו.
כל פעם לקרוא 15 שורות, לקרוא אותם כל שור. ארבע פעמים, חמש פעמים.
זה לא יעבוד. ארבע פעמים, חמש פעמים, אתה רב סמי סלנט אמר לקרוא מאות פעמים. ארבע חמש פעמים הוא אומר, כי הוא מבין לבד שזה לא יעבוד. הוא מדבר איתך על מצב שאתה מחדיר את זה כל כך לתת מודע עד יחדי שאתה לא צריך לחשוב על זה. זה הרעיון.
אבל אז כל האמירות של גדולי ישראל שחובה למוסר הזה, זה לא נכון?
קודם כל בוא נתחיל מזה. לדעתי אתה לא צריך לעשות את זה טכנית. הנפש שלך היום היא כזאת שהיא לא מסוגל לעשות את זה. לא, אתה לא מסוגל. אתה תשתגע אחרי 15 פעם. זה סתם אני אומר, בלי קשר לוויכוח העקרוני. מבחינה טכנית אנחנו לא מסוגלים לחסות את זה. דרך אגב, זה לא רק אני אומר. זה גם רב וולבה כותב את זה. כל הכיוון של תנועת המוסר השכלי יותר, זה מתוך ההכרה שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד מבחינה טכנית. אבל אני אומר, זה לא רק עניין טכני, זה שלא עובד. זה לא רק בגלל שאנחנו בעלי כוחות דלים. מי שלומד מאמר הדור, ומי שמסתכל במציאות, מבין ש...
אז זה רק השומן כשל כוחות אלי. ככה. זה פשוט... מצב נשי.
לא, אני אמרתי, גם מי שלא ילמד את מאמר הדור, הוא יבין שאין לנו את היכולת הנפשית לעשות את זה.
לא, אבל אם הכוון פה זה לעבור אל התת מודע, ומתוך כך... אבל
נמצא עם
שיטה שמתאימה
לבד
לתת מודע, ולא דרך
חזרה הזו. השיטה לעבוד על תת מודע זה תשובה מאהבה. זה השיטה. זה השיטה. תשובה מאהבה היא בונה את הפנים שלך, מתוך קישור אל האמת. אבל איך בונים תשובה מאהבה? מתוך בירור של המושגים. מתוך לימוד, אמונה. לימוד של מושגים רוחניים בשכל. זה תשובה מעבר. זה הבסיס לתשובה מעבר. ככה אנחנו צריכים להתפתח, אין לנו אפשרות אחרת.
הרב, אז כל האמירות האלה שחובה ללמוד מוסר, וכל האמירות הגדולות האלה, אז היום רק צריך לתרגם אותם לדברי מוסר אחרים, או שהברכה המכון, כאילו לא מתאימה לגדול?
לא, היא ודאי מתאימה שצריך ללמוד מוסר. והשאלה איך, באיזה דגש. צריך ללמוד את המסילת ישרים. אבל השאלה אם אתה לומד את המסילת ישרים באופן כזה שאתה אומר יש פה משפטים, צריך לקרוא אותם ככה עם דמעות, עם בכי וזה, להחדיר אותם וזה. לא צריך ללמוד את המסילת ישרים. המסילת ישרים זה שקפת עולם. במסילת ישרים יש דרך חיים שאני צריך בצורה מושכלת להבין ולממש אותה. לדעתי בכלל המסילת ישרים הוא ספר פרקטי, לא ספר פילוסופי. ספר פרקטי. ממש ספר פרקטי. תראה, יש לו דוגמה נתיבות העולם של המערד. זה גם ספר מוסר.
המערד?
לא, זה לא מגיע של המערד. בגלל שהתפיסה...
הוא יותר פילוסופי כזה, כי הוא יותר
פילוסופי. כן, אבל זה, נכון. זה בא לבנות לך את הקשר אל אותם תכנים מוסריים מתוך המושגים המופשטים יותר. המערד גם בא לבנות לך את העולם המוסרי שלך. אבל הוא בא לבנות אותו מתוך הבנייה של עולם מושגים רוחני בצורה מופשטת.
והרב הוא בעצם הולך בכיוון שלו יותר? מאשר של הרמח"ל, כאילו, בנקודה
הזאת? לא, פתאום. מי חולק על הרמח"ל?
לא חולק, אלא...
זה לא קשור כיוון אחר. מה זה קשור? גם אחרי המערד אתה צריך ללמוד את הרמח"ל, כי אתה צריך ללמוד איך מקשיבים את זה. בפועל. הרמח"ל הוא לא ספר פילוסופי. אתה צריך לשאול את עצמך, מהי התורה מביאה לידי זהירות?
אבל ראיתי בספר אחד, שתלמיד של הרב, שלימוד מוסר אצלו היה, שהוא לא מוסר אצלו, כתב את זה הרב אס, בספר שלו, יש מאמר שהוא מתייחס למוסר בימינו, איך צריך לימוד מוסר, אז הוא אומר שמה רוב השיעור המוסר של הרב יהודה היו, לקח מדרשי חז"ל שמראים את הגודל של עם ישראל, בעצם את הרמה הגבוהה, אתה יודע, ממנה אדם, כאילו נקרא לזה מתרומם, ממנה הוא לא עושה כמו שטויות.
אני לא חושב, אתה צודק, אבל אני לא חושב שזה השיעור מוסר. העיסוק בתכנים גדולים שמרוממת את הרוח של האדם, זה לא שיעור מוסר, זה שיעור באמונה.
אבל זה לא שהוא טוען שהוא לא עשה דברים
אחרים
בגלל זה?
לא. זה שלא השיעורי מוסר, מה שקרה פרונטליים, זה... אני לא חושב שזה בגלל...
כשהוא מאמר הדור, לא?
כן, זאת אומרת, לא בגלל שלא צריך את הפרקטיקה של המוסר. בגלל שצריך להתחבר לפרקטיקה הזאת מתוך מחשבות של גדלות. זה מה שהוא עשה, קרב צילדה, ולגדל את המחשבות של האנשים, כדי שהחיבורים שלהם אל העולם המעשי של המוסר, יהיה דרך הגדלות הזאת. הוא לא עסק בשאלה איך בונים את הזהירות. הוא עסק בתורה שבילדי זהירות. בוא נפגיש את האנשים עם גדלות, ומתוך המפגש עם הגדלות, אז ממילא הכוחות החיים שלהם יגדלו, המוטיבציה תגדל, הכישור יגדל, וממילא הם גם כן יגשימו את זה.
אבל גם הגישה הזאת, לא נוצר אצלנו איזה חור כזה שחסר הרבה אנשים את ההברכה המעשית? אחד בישיבות שלנו, לא נוצר כזה, זה פער כזה?
בכל זאת שנוצר, אבל אני לא חושב שבישיבות החרדיות יש פתרון לזה. גם בישיבות החרדיות מקוננים כולם שהם לא עוסקים במוסר. ולמה? בגלל שכמו שאמרנו, אתה צריך את התורה שתגרום לאנשים לרצות להיות קשורים לפרטים הקטנים האלו, לעבודה הפרקטית הזאת. וכדי לקשור אנשים לעבודה הפרקטית הזאת, אתה צריך מחשבות של גדלות. אז אתה בונה את המחשבות של הגדלות, ומתוך זה יש גם עבודה מעשית.
הוא אמר
עצמו
בשנת תפריש, כך כתב לי גם מכאן ואילך מותר לגלות החוכמה בתבי הדת בישראל. פחדתי בדת חוכמת תמונות.
כן, זה המחל.
כן. אז הוא כבר כאילו היה מודע למהלך הזה.
כן, ברור. תראו, הרמח"ל זה ספר נצחי. הספר הזה הוא לא קשור לדור כזה או דור אחר.
זה הרב ישראל סלנטר.
כן, אבל אני אומר, הרמח"ל הוא ספר נצחי במובן הזה שהוא נוגע ברובד המעשי של ההגשמה של הדברים.
זה תמיד אקטואליות.
תמיד. זה תמיד יהיה. זה כמו שההלכות, הן תמיד קיימות. זה נקרא לזה ההלכות של ההתפתחות של המדרגות הרוחניות. זה נקרא לזה ככה. מה אתה צריך לעשות כדי להתקדם ממדרגה למדרגה? אבל האדם הוא לא מכונה. אתה לא יכול להגיד למישהו, מה, תעסק עם מה זה ירוד, אם אדם אין לו את ההבנה מה זה ומה זה בונה ומה רוצים ממנו. וזה ההגדלה של המחשבות שהיא נדרשת ודורים.
זה גם בצלפי הברית, התורה, ועל ידי לכל...
כן, זה התורה, זה התורה.
התיאוריה הזאת.
כן, זה השייכות, אתה צריך לבנות שייכות לגדלות, לשאיפות גדולות. מתוך זה יש גם מסיבה. עכשיו, ברור שבאופן טבעי, כשאתה עוסק בדברים גדולים, יש לך נטייה ל... וכמה פסקאות יש לרב על הקושי הזה, ועל הצורך להתמודד עם זה. הוא הבין את הבעיה שיש בדבר הזה. זו בעיה פשוטה, כי כאדם משתייך למרחבים גדולים, אז כבר סוג פרקטיקה לא קיים. אז מה הפתרון? לבטל לו את המרחבים ולתת לו את העיסוק המקוות. אבל אתה לא צריך לבטל לו את המרחבים, כי הנפשות של דורותינו הן נפשות כאלה שהן צריכות את הדבר הזה. אתה חושב אותו כתוב לו, זה גאולה. זה נפשות של גאולה.
אני חושב שזה תאום עד השלב הזה שיהיה חיבור, כמו שהרב אומר שם, בין הפרטים לכללים. אין לו זמן של תקופת מעבר
שאני
צריך לסבול
אותה, בסדר, בסדר. אבל השאלה איפה צריך לשים את הדגש. ואני חושב, גם המציאות מראה, אני ראיתי את זה, שאנשים שהשתייכו לגדלות ולאידיאליסטיות, הם בסופו של דבר, כלומר בסופו של חשבון, הם גם בטווח רחוק הם אנשים טובים יותר. הם אנשים שעוסקים בחיובי, אנשים שפועלים חיובי, אנשים אידיאליסטיים.
אבל הם לא פרטים.
מה?
אתם מגיעים גם לפרטים?
מה זה לפרטים? אדם אידיאליסט, אדם שעכשיו שואל את עצמו, אני לא הולך למקום עבודה, אלא אם כן אני חושב לפני כן מה טוב לעם ישראל. מה, יש לך דבר יותר גדול מזה?
מה זה פרטים?
מה?
הולך
אבל זה לא קשור, זה בעיה אחרת של יראת שמיים, זה לא קשור.
זה קשור לפרטים.
זה לא קשור. זה בכלל לא קשור. אם הוא יהיה גם צדיק, אז הוא גם ידאג לזה שהדברים האלו יכולו להיות ביטוי במובן שלה. אתם מדברים על העבירות. אנחנו לא מדברים על העבירות. בסדר שרים לא מתמודד עם העבירות. הוא מתמודד בשלבים הראשונים, הוא מתמודד לבלוט את המדרגה של החיים שלך. אחרי נקיות אין לך עבירות. אתם תהיו מבסוטים מזה? אין כבר עבירות. אבל עדיין יש הרבה מסילת ישרים אחרי נקיות. יש פה שתי נקודות. יש נקודה אחת, אבל זה לא קשור. מה שאתם מדברים זה חסרונות ביראת שמיים. אדם אידיאלית שיהיה בו יראת שמיים, אז ברור שגם לא יהיו לו עבירות ברמת הנקיות.
יש מצב שיהיה אידיאליסט.
מה זה אידיאליסט?
ממה נהיים אידיאליסטים? נהיים אידיאליסטים, זה שייך עם מחשבות גדולות.
יראת שמיים?
יכול להיות גם חילוני.
ברור שזה גם יראת שמיים. אין אפשרות שהוא יהיה חילוני.
ואידיאליסט.
אין, אבל לא, לא בעומק כזה, ולא בקשר כזה, ולא במוטיבציה כזאת.
הוא לא יכול להיות אידיאליסט ולא דואג לפרטים של ההלכה.
מה זאת אומרת אידיאליסט ולא דואג לפרטים שלך?
יש
כללים ולא הפרטים.
כן, רואים שהוא
כאילו... הוא קשור לזה, לא מתוך יראת שמיים שלו, הוא קשור לזה מתוך חול. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על מה שבית מדרש מפתח. אנשים אידיאליסטים שקשורים מתוך יראת שמיים, זה המחשבות הגדולות. דברים על מה שלומדים בית מדרש, לא על איזה אחד ש...
אבל נגיד, יש את התופעה הזאת הידועה, שנגיד, התופעה הידועה שקיימת, נגיד, ביישובים, פעם חקרו את זה במכללה מסוימת, שהילדים של מתיישבים מסוימים, נגיד, המשיכו לבחור מפלגות ימניות לאות הארץ, נגיד, אבל בדעת הם ירדו. שאלו אותם למה, אז אמרו שההורים הדגישו, נגיד, אצלם את הצדדים האגזטיים.
ברור, זה טעות בחינוך. אבל זה לא קשור, זה טעות בחינוך, שלא הדגישו יראת שמיים.
אבל למה להורים זה בלט ארץ ישראל ולא דברים על הפרטים? למה הם לא הקפידו על המצוות? מה קורה לנפש? למה היא רוצה את זה?
הקפידו על המצוות, זה לא עניין שלא הקפידו על המצוות. זה טעות בחינוך. אפשר לעשות גם טעות הפוכה בחינוך. לדבר על יראת שמיים באופן שזה יצא דרך כל החורים, ואז יש גם בעיות הפוכות. זה לא קשור, זה טעויות חינוכיות, זה לא קשור לאמת בסופו של דבר ולמה שבית המדרש מחנך. מה אני מתכוון? אנשים ערכיים, אנשים, לא התכוונתי לאנשים שהם, אני יודע, שהעולם הגדול ויש להם כל מיני מחשבות מעופפות. אנשים צדיקים. מאות ואלפים, אנשים כאלה. שמעת אמרו, הם לא מושלמים? בסדר, אז מה? אף אחד לא מושלם. אני לא ראיתי שגם הדרכים האחרות גורמות לשלמויות מופלגות.
מה זה צדיקים? שהם זהירים, מזרזים? מה זה צדיקים?
כן, מקפידים, קלה כפה חמורה, משתדלים מאוד להקפיד על כל דבר. זה שהם נכשלים, אז נכשלים, אז מה, אנחנו בני אדם.
בסדר.
בסדר, אנחנו בני אדם. הוא אדם שרוצה, שואף, יש בו יראת שמיים, הוא רוצה להתקדם וכולו. זה נכון שאני אומר, זה עבודה שצריך מתוך המחשבות הגדולות האלו, צריך גם להעניק את החיים המעשיים, אבל אסור לוותר על המחשבות הגדולות. כי בלי המחשבות הגדולות בדורותינו אי אפשר באמת להשתייך לטוב. אני אגיד לכם יותר מזה, מה שאני אומר, אני חושב שזה דבר נכון, למרות שהוא יישמע קיצוני. לדעתי, אנשים שלא מחלחים למחשבות גדולות, הם יוצרים בנפשות סוג של שנאת הבריאות והחיים. סוג. אני לא אגיד באיזה רמות כאלו אחרות, אבל מין מסתמה כזאת. יש כאלו שמחלחים למסתמה הזאת. לסנוע.
למה זה קורה?
למה זה קורה? כי כשאין גדלות, והנפש צריכה את הגדלות, אז היא נתפסת לכל מיני דברים קטנוניים, והיא לא מרגישה התמלות מהם, אז אדם מתמלא מתסכולים. ואז הוא מוציא את הסכולים בצורה של שנאה. ולי זה ברור שזה הניתוח של הדבר הזה. אחרי אתם יכולים לראות שבחינוכים מצמצמים, סביב קטנות, יש הרבה שנאה.
כאילו
שהיא
מריבה על פרטים קטנים, דוגים, דברים כאלה?
לא, זה מועקה נפשית.
זה שנאה כאילו זה, או התנקרות לדברים?
זה עד, זה גם התנקרות, אבל זה גם שנאת הבריאות. במחוזות האלה...
אותו
מחנק
הזה.
מחנק, ברור, זה נובע מתוך מחנק. הנפש רוצה דברים גדולים, אתה נותן לה צמצום, ודברים קטנים, יש תסכולים. אדם שחי מתוך תסכולים, בדרך כלל, תשימו לב, שיש פסימיזם. תשימו לב, תשימו לב לעצמכם. כשאתה לא מפסיק מעצמך, אתה מתחיל לראות העולם שחור. תשאלו אותו, מה הקשר? כאילו, מה? אני לא מפסיק מעצמי, מה זה קשור? אני עכשיו יש לי בעיה ספציפית עם עצמי, מה זה קשור עכשיו איך אני מסתכל על השכן שלי, ואיך אני מסתכל על המדינה, ואיך אני מסתכל על החברה, ואיך אני מסתכל על דבר כזה, דבר אחר. זה פסימיזם, אבל פסימיזם נובע מזה שהנפש לא ניזונית מדברים גדולים.
אז למה?
מרחיבים אותה.
למה הם לא עושים את זה כלום?
למה הם לא עושים את זה כלום?
אם זה
ה... כי הם חושבים ששנאת העולם ו... זה סוג של איזה משהו של יראת שמיים. זה נראה להם יראת שמיים. הצמצום הזה נתפס בהם כיראת שמיים. ואז אצלהם יש הרבה ערב רבים, ויש להם כל מיני רעיונות כאלו. זה נובע מזה.
זה מחסה את
הרגשה? זה סוג של ניכור ושנאה, זה שנאה עצמית כזאת שיוצא חוצה מה זה. ואתה יכול לראות, לדוגמה, שבמקומות שמחנכים לגדלו את מחשבות טובות, אנשים באמת טובים, טובים. טובים לבריאות, יש להם עין טובה. עכשיו, בסדר, ברור שהם, אדם צריך להתפתח בעירת שמיים ובדקדוק של המצוות. אבל אסור שזה יהיה הדבר שהוא בסופו של דבר כל המרחב הרוחני.
אבל איך מגיעים? אבל מצד שני,
המרחב הרוחני צריך להיכנס לתוך זה.
איך אפשר, ואיך מגיעים לכאורה לאיזון הזה של הסלחנות לרע או ויתור?
טוב, זה סוגיה אחרת כבר, אבל סוגיה אחרת. אנחנו מדברים
יותר. טוענים שכאילו זה קצת מגיע למין איזה אדישות בגישה השנייה.
לא נכון. אני חושב שמישהו במירת שמיים בוערת, הוא לא סולח לשום דבר, לא במובן הגרוע של המושב.
שרון מהסבלנות קרה כזה.
סבלנות מצוין. סבלנות קרה זה גרוע. אבל מי שגם עובד על עירת שמיים...
מה נקודת ההבדל בסבלנות קרה לסבלנות אמיתית?
עירת שמיים.
לא, בצד הנוצר, בצד הפעולתי החיצוני, כאילו, אחת הפעולות.
זה כמו שאתה אומר, זה אדישות, זה סוג של איזה משהו, אפתיות. יש רע, יש זה, יש דברים שצריך לעשות, ואדם הוא אדיש, הוא שייך לאיזה מין, כל מיני תיאוריות כאלו, בלי להתמודד עם חסרונות המציאות. בסדר? טוב, איך הגענו לכל זה? זה רק הקדמה, לא מסתם לסדר. עכשיו אני צריך לחזור עליה פעם הבאה, שנה מתי נלמד. בוא נקרא רק כדי, 5 משפטים ראשונים. הנה אני חושב שגם אלה שזכו להכיר את אחד מענקי הקודש פנים בפנים. ראית איך הוא מגדיר אותו? דרך אגב, הוא כשרב סלמי מסלנט נפטר, הוא עשה קריאה, הרב, הוא היה נער אז, הוא עשה קריאה וישב שבעה עליו.
כל הדינים?
לא שבעה הלכתית. קריאה כן, חלץ נעליים.
אבל לא, שבעה הוא לא למד תורה?
לא. כן, כאילו, מבחינת שבוע אלה.
הבנתי, מתי נשאר הרב סלמי?
למניינם 1880 70.
מה זה היה
ב-5? לא 80? אתה אמרנו נולד ב-60 15, כן, נער
אז הוא חלץ
את זה, אתה רב, נו, מה זה
לא לא, השתי לו הכרה כזאת
כן, ברור, נו, זהו תקרא, יגרות הרב ציודה מה הוא כתב בגיל זה אתה עושה
ציודה, כן
טוב, אתה אומר, אבל הרב ציודה היה לו את הרב. לרב מי היה?
אבא.
קדוש ברוך הוא. יהיה קשה להם מאוד לצייר את הקווים היסודיים שברוחם, סליחה, בוא נקרא אותו תשמע. אני חושב שגם אם יזכו להכיר את אחד מהקי הקודש פנים בפנים, יהיה קשה להם מאוד לצייר את הקווים היסודיים שברוחם הגדול אחרי תקופה הגונה של סילוקם מאיתנו. הוא אומר זה באופן כללי, אתה מדבר על אנשים גדולים. כמוכר הוא שבעדנו. אשר רק מפי השמועה קלטנו זיכרונותיו, כן, אומר על עצמו. כלפינו. אשר רק מפי השמועה קלטנו זיכרונותיו של אדיר הקודש, גאון העולם הנפלא. תסתכלו איזה תארים. אדיר הקודש, גאון העולם הנפלא, פאר החסידות.
מה זה העולם הנפלא?
גאון העולם הנפלא, נפלא.
נסתר, כאילו?
גאונות מופלאה, יוצאת מגדר הרגיל. פאר החסידות רבינו ישראל סלנטר זצ"ל, אשר זה יובל שנים נמלא 50 שנה. מאז נגנז ארון הקודש, עבודה קשה היא לכתוב גם איזה רישום אשר יתאים לגדלותו, קדושתו ותפארתו. מתי זה נכתב המאמר הזה? אין פה את התאריך. טוב? בסדר? אז התחלנו.
אחרי המהלך האחרון, זה רע לך?